אנחנו בפרשת חוקה, פסוק ה', ושרף את הפרה לעיניו, פסוק ד', ולקח אלעזר הכהן מדמיו באצבעו, ויזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה שבע פעמים. אומר רש"י, אלעזר מצוותה בסגן, זאת אומרת, ודווקא אלעזר, כן, נוכח פני אוהל מועד, עומד במזרחו של ירושלים, ומתכוון ורואה פתחו של היכל בשעת הזעת הדם. צריך להבין, המצווה היא כזאת, אדם, הכהן עומד, מי שמכיר את הטופוגרפיה של אזור הר הבית, על מצד מזרח להר הבית יש ואדי עמוק, קוראים לו קדרון. לא במקרה קודרים לו קדרון, כי שם הצל הראשון, כי הוא כל כך עמוק, מלשון קודר, קדרון מלשון קודר. כן, אבל אז כאילו ואדי עמוק, עם נושא חתך, בהר הזיתים, מול מקום בית המקדש, אפשר לראות, למתוח חוט ממש באופן תיאורטי, חוט מהמקום בית המקדש לנקודה בהר הזיתים, שמשם היו שוחטים את ה... ושורפים את הפרה האדומה, ומשם היו רואים דרך כל השערים, שער הרחמים, שערי הזרות, עד קודש הקודשים, היה קו אחד, וכשהוא אומר כאן, נוכח פני אוהל מועד, עומד במזרחו של ירושלים, כי אוהל מועד זה אמנם מקום הראי, אבל בירושלים זה מקום הקבוע, בית המקדש. הוא מתכוון ורואה פתחו של היכל בשעת הזעת הדם, הוא מסתכל ורואה את פתח ההיכל. עכשיו תשאלו אותי, ואם זה לא היה ככה, תשאלו אותי. אם זה היה, נאמר, ממזרחו של הר הבית היה בקעה גדולה, אז הוא לא יכול לקיים את המצווה הזאת, נכון? תראו מה זה הגיאוגרפיה של ארץ ישראל. כל זה נאמר במדבר. משה רבנו לא היה בארץ ישראל. אלא הקדוש ברוך הוא סידר את הגיאוגרפיה של ארץ ישראל על פי התורה. זה שיש בקעה ויש הר הזיתים מול מקום קודש הקודשים, כל הדברים האלה זה דברים אלוקיים. לנו נראה גיאוגרפיה כדבר מקרי, או טופוגרפיה זה דבר מקרי, אבל אנחנו רואים שהטופוגרפיה והגיאוגרפיה בארץ ישראל זה גם סידור אלוקי, זה לא... ולכן גם סידר את הר הזיתים מול מקום הר הבית, מכל בית המקדש, אפשר לקיים את המצווה הזאת של ההזעה מול קודש הקודשים.
זה לא הפוך?
שמה?
קודם היה כאילו את הטופוגרפיה?
אני בדקתי, יש לי קשר שם בשמיים. מי שבורר את העולם והקדוש ברוך הוא מסדר את העולם בהתאם לצרכים של המצוות, קיום המצוות. הטבע נשלט על ידי הבורא, לא שהטבע שולט על הבורא. טוב, אנחנו בפרק כף לרפואת יאיר בן אסתר, שהלימוד הזה יהיה לרפואתו בתוך שער חולי ישראל. אנחנו בפרק 22, נכון? לא. איזה פרק? פרק כף. פרק כף. כן, משנה ד', נכון. טוב, אנחנו עוסקים כאן עדיין במלאכות בשבת, שעושים אותם בדרך שינוי. ועוד נושאים בתוך זה. גורפין מלפני הפתם ומסלקים לצדדים מפני הרי. פתם זה שור שמפתמים אותו, קוראים לו פתם, זה השם שלו. רי זה שור, יש כמה הסברים מה זה רי, אבל אחד ההסברים זה שור שהוא רואה בטבע. יש הבדל בין שור שמפתמים אותו ובין שור שהוא רואה בטבע, שהוא, השור שמפתמים אותו הוא יותר מפונק, נאמר כך. והשור הטבעי הוא פחות מפונק. על זה עוסקת כאן המשנה. גורפים את האבוס בשבת לנקותו מן הפסולת, מלפני הפתם. השור שמפתמים אותו, שלא תתערב הפסולת שנשארה באבוס, בתבן ובסוערים שנתים עכשיו לפניו, ויקוץ השור במאכלו. דהיינו, השור הזה הוא רק אוכל, אוכל, אנחנו אומרים אוכל, גורמה זה אוכל מיוחד, אוכל רק אוכל מיוחד. אז לכן אם משאירים את הלכלוך בתוך האבוס, אז הוא לא יאכל, והשור הזה צריך לאכול, אז הוא לא צריך לאכול. לכן מנקים את האבוס, גורפים, הכוונה, יש לו מגרפה, לוקחים את ה... מנקים את האבוס ושמים שם תבן חדש. ומסלקים לצדדים, מסלקים את התבן שלפני הפתם, התבן, כן, כשהוא מרובה לצדדים. מדוע? מפני הרי, שהרי אמרנו, יש איזה כמה פירושים, שלא יתנפו בצועתו, שאותו שור לא יתנף את האוכל, את התבן בצועה. זה פירוש אחד. יש מפרשים מסלקים לצדדים מפני הרי, כלומר, שמלפני שור הרי, היינו שור המראה, שהוא לא כל כך מפונק, שאינו מפונק כל כך, כמו שור הפתם, ואין גורפים את האבוס בשבת לגמרי, אלא מסלקים את הפסולת לצדדים, אבל לא לגמרי להוציא את הפסולת. זה דברי רבי דוסה. חכמים אוסרים משני הדברים. בין לגרוף לפני הפתם, בין לסלק את הדין לפני הרי. בגמרא אמרו שלא נחלקו רבי דוסה חכמים, אלא באבוס של כלי. אבל באבוס של קרקע, אתה אומר, מה זה אבוס? מקום ששמה, שמים את האוכל הבהמה. יש אבוס של כלי, כמו פח או משהו אחרת, אבל יש אבוס שעושים איזה גומה באדמה, ושמים שם את האוכל. אבל באבוס של קרקע, אף רבי דוסה מודה, שאסור לגרופו בכלל, מדוע? שמה ישווה את הגומות עם המגרפה הזאת. והחכמים גוזרים באבוס של כלי, משום אבוס של קרקע, שהיא לא יבוא לידי לגרוף את האדמה וישר שם את הגומות. נותנים לפני בהמה זו ונותנים לפני בהמה זו בשבת. זאת אומרת, אם ישנן שתי בהמות, אתה יכול לקחת אוכל מבהמה אחת, לתת את האוכל הזה לבהמה השנייה. ככה הוא אומר. ואין זה טלטול שלא לצורך, שאין בהמה קצה במאכל הניטל מלפני חברתה. זאת אומרת, הבהמות, הם מכירים את טבעם של הבהמות, והטבע שאם אתה לוקח מבהמה אחת, נותן לבהמה השנייה, הם אוכלים את זה. ובגמרא מבואר שנוטלים מלפני החמור, ונותנים לפני השור כיוצא בזה. אבל לא הפוך. אבל אין נוטלים מלפני השור כדי ניתן לפני החמור. לפי שמאכל השור מסועב ברירים היוצאים מפיו. מישהו ראה פעם פרה חוץ מהתמונות? מקרוב, ראיתם פרה? איפה ראית?
בכפר, בחוץ ארץ.
כן, אז תשימו לב, הפרה יש לה באמת רירים, יוצא לה ריר. אז הריר הזה, הוא מלכלך את האוכל שהיא אוכלת. החמור הוא רגיש, כשהוא יש לו את הרירים האלה, הוא לא אוכל. אז לכן לא מעבירים אוכל של בהמה לפני החמור, פרה לפני החמור. ההפך כן, ואין החמור אוכל ממנו. ילקח טלטול שלא לצורך, הוא כאילו לא צורך משה, מה המלא הוא לא יאכל את זה. אם הוא לא יאכל את זה, טלטול שלא לצורך, נכן לעצמך.
זה גם במציאות ככה ממש?
אה?
זה גם במציאות ככה?
מה, אתה לא ראית אף פעם פרה?
ראית
לא. איפה ראית פרה? אתה עירוני או קיבוצני? ואיך תראה בעיר את פרה? איפה ראית פרה?
פעם ברמת גן, כשהייתי ילד, אז היה פסק. לא, חיכו לי, חברים
משפעים שלנו, אבל... דיברנו על זה שהיום ילד שגר בעיר, הוא לא יודע מאיפה הבאים, הביצים, החלב...
מהמקולת.
הכל הוא בטוח שזה... איזה מקולת? פה אין מקולת, סופרמרקט. לא, באמת צריך ש... לדעת השם שיהיה לך ילדים, קח את הילדים שלך הקטנים, לכפר, לקיבוץ, תראה להם מה זה פרות, איך חולבים, איפה הביצים באים, איפה כל דבר. אתה שואל אותי שאלה, ודאי זה ככה. השנה לא סתם הייתה אומרת, באמת יש רירים לפרה, אני קצת הייתי בפנטה, איך אומרים בטבע, ראיתי את הדברים. פרה, היא אוכלת, אז היא מעלה גירה. היא עושה לה ריר כזה, הוא מלכלך את האוכל. אז זה מה שאומרת המשנה.
מה היה אסור? מה היה כל העניין של העבודה הזו? מה
הייתה
העבודה?
אומר, זה מוקצה, זה לא יוצא במלך, אמור לא יוכל.
הבנתי.
אז אם הוא לא יוכל, זה דבר שלא יוצא. טוב, אנחנו בישראל ותחייתו בסעיף כף א', כף ב', סליחה, סעיף כף ב'. טוב, ההשכלה הנשאבת ממקור רוח הקודש היא תמיד מתאימה עם אותה הפריה המפליאה שבטבעיות הניתוח ההלכתי, שהוא התוכן הממלא את ליבן של ישראל. זה להבין, התורה יש בה שני ממדים, יש הרבה ממדים, 70 פנים לתורה, אבל באופן כללי יש ממד רוחני, דהיינו עוסקים באמונה, בקבלה, בדברעיונות וכל מיני דברים כאלה. מצד שני יש גם עניין הלכתי, פרקטי, מה לעשות, עוסקים בדברים מעשיים, הלכתיים. והייתי אומר, אולי הצדדים הרוחניים זה דבר בפני עצמו, והעניינים ההלכתיים זה דבר בפני עצמו. בא הרב אומר, לא. אומר, ההלכות שעוסקים בדברים מעשיים, מה לעשות וכל דברים, ההלכות האלה הם גנוז בתוכם, אותם עניינים אמוניים, רוחניים, גנוזים בתוכם. וכשאדם עוסק בתורה הוא צריך להיות מודע לדבר הזה. יותר מזה, הרוח בעם ישראל מקורה ברוח הקודש, בנבואה, דברים משגבים, דברים נעלים, דברים רוחניים, גבוהים ביותר. אז הייתי אומר, נו, זה שם, אבל עניינים ההלכה זה דברים צריך רוח, מוח מנתח, אנליטי כזה, קר כזה וכל זה. והייתי אומר, אולי שתי מערכות שאין קשר ביניהם, בין המערכה שמקורה ברוח הקודש, דהיינו הנבואה והקבלה וכל הדברים האלה, ובין ההלכות של דברים יותר ניתוח שכלי, מה לעשות, איך לעשות. בא הרב אומר, לא, זה ביחד, זה קשור אחד בשני, בוא נראה את זה עוד פעם. ההשכלה נשאבת מקור רוח הקודש, דהיינו אותה קבלה, לימוד הקבלה, לימוד האמונה, כל הדברים האלה, היא תמיד מתאימה עם אותה הפריה המפליאה שבטבעיות הניתוח ההלכתי. הניתוח ההלכתי, כן, זה לימוד, כמו שאמרנו, של ניתוח דברים, של דבר אנליטי, שכל ישר מה שנקרא. וזה רוח הקודש. אז הוא אומר, זה מתאים אחד עם השני. זה לא שני דברים נפרדים. שהוא התוכן, המקור, הרוח הקודש, הוא התוכן הממלא את ליבן של ישראל, והגבורה איתנה, מה זה גבורה? גבורה, למידת הגבורה. כשאתה הולך לקיים מצווה, אתה בעצם עוסק במידת הגבורה. מדוע? כי המצווה, היא צריך כאילו להתגבר על ידי הגבורה מלשון להתגבר, ולהביא את הדברים הרוחניים לתוך עולם העשייה. לתוך עולם שיש בו קשיים ויש בו סיבוכים ויש בו בעיות וכל הדברים האלה, אז זה עניין של מידת הגבורה. לכן גם שולחן ערוך מתחיל למילה התגבר, להתגבר, כי אתה צריך לקחת הדבר האלוקי, הדבר האינסופי הזה, לצמצם אותו, להוריד אותו, להנחית אותו לעולם, מה לעשות, איך לעשות, כל הדברים, אם זה שבת או כיבוד אב ואם או כשרות או כל מיני דברים כאלה. אז זה נקרא מידת הגבורה. אז הגבורה שייכת להלכה, לצד המעשי. הדברים של רוח הקודש, דברים מיליונים, דברים... אבל זה לא שייך לצמצום, זה שייך להרחבה, להגדלה. המושלת על החיים ומתווה להם את אורחם ואת צביונם. יחד עם אותה הטבעיות שבתוך ההשכלה הרזית, הסודית, כן, העליונה הזאת, הנובעת ממקור החופש הישראלי. אמרנו שבעולם של עשייה, שם יש צמצום. בעולם יותר רוחני, כמה שיותר אצילי ורוחני, שם יש יותר חופש. כמה אנחנו נפגשים עם האינסוף. ואנחנו צריכים לחבר את הדברים. כמו שנאמר, על סולם יעקב, רגליו מוצבות ארצה, וראשו בשמיים. כך גם לגבי התורה. הרגליו מוצבות ארצה זה ההלכה. וראשו בשמיים זה הקבלה. צריך לחבר בין שניהם.